לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כף א' אדר א' תשע"ט, הוא יומן לפי שעה היום. ייחוד מפלגות הימין זכה לשבחים אחד, אבל מאידך גם לביקורות, גם בחוגי הציונות הדתית. רבים טענו שלא יוכלו להצביע על המפלגה שחרתה על דגלה להמשיך את מורשתו של הרב כהנא. יהיה איתנו מיד ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, הוא יתייחס כאן לטיעונים ולטענות ולטוענים. בין השאר הוא גם יתייחס לדבריו של הרב בני לאו, הדברים שיוחסו לו בהם השוואה בין מורשת הרב כהנא לחוקי נירנברג. על פי דבריו של ג'רלד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, תכלול עסקת המאה, התוכנית המדינית של טראמפ, הנהגה מיוחדת לפלסטינים, גם קביעת גבולות בין ישראל למדינה הפלסטינית, ויתורים ישראלים משמעותיים מבעבר והצגת פתרונות לסוגיות הליבה, ככל הנראה ירושלים ותביעת השיבה. אנחנו נארח כאן מיד את יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מרק צל, הוא יבקש כאן להרגיע את הימין בישראל. אנחנו נשאל על בסיס מה אפשר להרגיע את הימין. התנהלותם של שוטרים במהלך מעצרו של קטין באחת הגבעות ביהודה ושומרון כללה גם הפשטה ופגיעה בכבוד האדם, כך קבע בית המשפט. הוא החליט שהתנהלות זו של השוטרים, התנהלות שכנראה היא הפכה פשוט לנועל מקובל, היא עילה ראויה כדי לזכות את הקטין. הקטין פשוט זוכה מהעבירה שיוחסה לו. אנחנו נדבר כאן עם עורך דינו, עורך הדין יצחק בם, הוא יספר לנו על השתלשלות האירועים. ונחזור לסוגיה הפוליטית. בתנועת דרכנו מובילים קמפיין לבחירה במי שינהיג שיח מאחד. תהיה איתנו כאן מנכ"לית התנועה, נשמע ממנה כמה דברים על הקמפיין הזה, אבל גם נקיים איתה ויכוח, קצת על ימין, קצת על שמאל, מי הזו יותר, מאמיני חזון שתי המדינות, או אולי מאמיני הריבונות ביהודה ושומרון. זה יהיה ויכוח די מעניין, אנחנו נשתדל לפחות. המציאות הקשה בבתי החולים, בעיקר במחלקות הפנימיות, אבל לא רק, גובה מחיר כבד. מעבר לפגיעה בכבוד המטופלים, הדבקות וזיהומים, ישנו גם חשש נוסף. יהיה איתנו כאן עורך הדין עמיקם חרלאפ, הוא מומחה לתביעות רשלנות רפואית, והוא יקבע כאן שהדוחק במחלקות מניב גם טעויות בשיקולי דעת של רופאים וצוותים רפואיים, ואולי גם רשלנויות רפואיות. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים ליושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מרק צל, שלום לך.
בוקר טוב.
הדיווחים על דבריו של ג'רלד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ, מטרידים את הימין בישראל. הוא מדבר על הנהגה מאוחדת לפלסטינים, קביעת גבולות, טיפול בסוגיות ליבה, זאת אומרת ירושלים וכנראה גם השיבה. בעצם דברים מאוד מאוד מבחינתו של הימין בישראל מאוד מאוד מטרידים.
Well, קודם כל, אני מאוד מציע לכל אנשי ימין, ואני כולל את עצמי בתוכם, לא להיכנס לפאניקה. אז יש תוכנית, אני לא מכיר את כל הפרטים, אף אחד חוץ מאולי חמישה אנשים כן מכירים אותו, אבל מה שאני רציתי להגיד, שכבר המאמצים להעיר את התוכנית הזאת, הביא פירות באזור שלנו עם הקירוב בין כל המדינות הערביות סוניות ועם ישראל. זה הכל תוצאה מהמאמצים של בית הלבן. זה דבר טוב ואנחנו צריכים לשבח את זה. לגבי את ישראל וכל ההשפעה על הסכסוך בינינו ובין הערבים הפלסטינים, הייתי אומר ככה. הכלל העקרוני אצל הנשיא טראמפ מהתחלה, וזה תפנית במדינות ארצות הברית, עם כל הממשלים רפובליקנים ודמוקרטים עד כה, זה דבר כזה. הנשיא טראמפ, הממשל שלו, לא יכריח את ישראל לעשות שום דבר שישראל עצמה מגדירה כנגד אינטרסים ביטחוניים מדיניים שלה. אם ממשלת ישראל אומרת לא לעניין ביטחון של ישראל, וושינגטון, וושינגטון לא יכריח את ירושלים לשנות את העניין. וזה דבר מאוד 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 חשוב שהמאזינים צריכים להבין למה אני לא בפניקה ולמה גם הימין כאן וגם אנשי מרכז ימין לא צריכים להיכנס לפניקה.
אז אמנם אתה אומר היא לא תכריח, ארה״ב לא תכריח, ואת הדברים האלה אמרת אפילו עוד בתקופת הקמפיין הבחירות של טראמפ, אמרת זאת התפיסת עולם שלו, ישראל היא זו שתקבע בעצמה ללא כפייה מבחוץ את הקווים המדיניים שלה, אבל בכל זאת כאשר יש על השולחן תפיסה שהיא מגיעה מנשיא כל כך ידידותי לישראל, ישראל בבעיה, נתניהו בבעיה, הוא לא יכול להגיד לא ולפתור את זה ולומר זהו, אני לא רוצה להתייחס לאמירות של טראמפ. זה לא אובמה שאפשר לעמוד מולו ולהגיד זה נשיא עוין, אני יכול להיאבק איתו.
סליחה, נתניהו, אני מאוד מעריך את נתניהו, אני תומך בו, אבל אני אומר לך שאובמה אמר מה שאמרנו, אמר נתניהו וגם ממשלת ישראל התקפלה, הם קיבלו את שתי מדינות לשתי עמים, ואתה זוכר את הכל, אני רוצה לבוא להיסטוריה. אני אומר שאם ממשלת ישראל, אם זה בראשות ביבי נתניהו, בראשות מישהו אחר, תגיד לנשיא טראמפ, סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו מאוד מעריכים מה שעשינו עד כאן ביחד, אבל אם אנחנו לא יכולים לקבל את ההכתבה לגבי X או Y, לגבי שיבה על ירושלים, יהודה ושומרון, לא יודע מה זה, אז ארצות הברית לא תכריח את ישראל לקבל את זה. אבל מה שכן צריך, וזה מאוד חשוב, כי האחריות להגדיר את האינטרסים ועניינים שלנו בארצנו, זה על עצמנו. בעבר אנחנו יכולים להגיד, תשמע, אמריקה לוחצת וזה, האירופאים לוחצים וכו', ואין לנו ברירה וכו'. לא, בוושינגטון עכשיו הם עשו משהו מהפכני כאשר טראמפ עלה לשלטון, אומר, אני מכבד את ההחלטה של ממשלת ישראל לגבי העניינים הביטחוניים ומדינים שלה. אבל מה שזה אומר, שזה עלינו להגיד לעצמנו מה חשוב לנו, מה האינטרסים שלנו. אם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אף אחד לא לעשה את זה במקומנו. זה המסר, וזה המשמעות של כל התכנית הזאת. אני מאוד מעריך את המאמצים והרצון, ודיברתי עם ג'ייסון גרינבלט, על העניינים האלה, אני יודע לאן, כמה חשוב זה שלהם, אבל הם לא יכריחו אותנו לקבל משהו שאנחנו אומרים שזה נגד אינטרס שלנו.
משיחות האלה שלך עם גרינבלט, אתה מצליח אולי, אתה אומר אני לא נמצא ממש בסוד העניינים, ואולי רק 5 אנשים יודעים מה יש בתוכנית, אבל אתה מצליח אבל לכוון משהו, לסרטט קווים ראשונים, מדינה פלסטינית, האם באמת על 90% מהשטח, ירושלים, מזרח ירושלים, אזורים מסוימים, בירה של מדינה פלסטינית?
אני יכול להגיד לך, אני לא חלק מכל הסיפור הזה. יש את 5 אנשים, כולל שגריר פרידמן. הם דנים, הם מתכננים, הם עושים את הכל. אבל מה שאני כן יכול להגיד לכם, שאני מכיר את אותם, אני מעריך אותם, אני יודע שיש להם את כל הרצון הטוב לעשות מה שטוב לעם ישראל ומדינת ישראל, והם רוצים גם כן להגיע לאיזשהו הסכם, אני מברך על כך, אז זה דבר טוב, אבל אני צריך להסביר שוב למאזינים שלך, שצריכים להבין שזה, לא משנה מה יהיה בתוך התוכנית, זה לא דבר שוושינגטון מתכוון להכתיב לנו לקבל אותו. הם יכולים להעלות את זה, הם יכולים לנסות לשכנע, אבל להכתיב לנו, להגיד שזה, וקיבלתם את השגרירות בירושלים, והסכם איראן, ואתם אתם מחויבים לנו להסכים לזה, לא, זה לא יהיה.
אז לא יראו בישראל מישהו שמחויב, השאלה באמת אם אפשר יהיה לומר בגדול על תוכנית שכוללת את המונח מדינה פלסטינית, לא מקבלים את זה בכלל, או שאולי רק יהיה מקום לתיקונים כאלה ואחרים, ואולי אפילו להסתמך על הסרבנות הפלסטינית, אבל זה כבר תלוי במדינות.
לא, 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 לא. כן. ישראל צריכה להחליט סוף סוף מה היא רוצה. עד כאן היא לא עשתה את זה. היא לא עשתה את זה. זה דבר שפשוט אנחנו דחינו את הדיון הזה שנים רבות. מה אנחנו כמדינה, כממשלה, אנחנו רוצים? כל הזמן מתמרנים ומתחמקים ולא רוצים לגעת בזה. הנה, הממשלה בוושינגטון אומר, רגע, הגיע הזמן, אתם צריכים להגיד, מה חשוב לכם? מה אתם רוצים? אנחנו לא יכולים להגיד לכם, מה אתם רוצים? ומכיוון שאנחנו לקראת הבחירות באפריל, זה בסופו של דבר החלטה של הציבור בארץ. אנחנו צריכים להחליט מי אנחנו רוצים לנהל את הדיון הגורלי הזה לגבי הגדרת האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בקשר לכל הבתים של הסכסוך עם הערבים הפלסטינים. וזה זה, זה באמת הופך את הבחירות האלה אולי לחשיבות ביותר שהיו בשנים האחרונות. זה מה שאני חושב. עלינו. האחריות זה עלינו. עכשיו.
אז הבחירות הן החשובות ביותר, ולו כדי שנקבע מי יהיה זה שידון בסוגיה מה חשוב לנו ומה האינטרסים של ישראל.
כן, נכון.
עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקני בישראל, תודה רבה לך על הדברים.
לא דבר.
יום טוב.
שלום שלום.
ייחוד מפלגות הימין זכה לשבחים אחד, אבל מאידך גם לביקורות, לא רק בשמאל, אלא גם בחוגי הציונות הדתית, הרבה מאוד טוענים שלא יוכלו להצביע למפלגה שחרתה על דגלה להמשיך את מורשתו של הרב כהנא. שלום, אנחנו אומרים לראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, שלום הרב.
שלום, בוקר טוב,
איך הרב מתייחס לטענות האלה? בכל זאת, שני בתי מדרש שונים במהותם, אולי באמת יש כאן איזושהי החלאה לא הגיונית.
כן, קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני אתייחס קודם כל לעיקר, ואחר כך אני אגיב גם ביטויים שונים שנאמרו לאחרונה שהם מזעזים ממש. קודם כל העיקר, הבית היהודי עשה דבר גדול כדי למנוע עיבוד של כ100,000 קולות. זה דבר אדיר. אנחנו כבר היינו איך אומרים, היינו בסרט הזה בתקופתו של שמיר, זכרונו לברכה, שהיו בחירות, והיו רשימות שונות, והנה אני רוצה להזכיר עכשיו את שמותיהם, ביניהם הם כבר בעולם האמת, אז אני לא אזכיר את שמותיהם, אבל גם כן יצאו בכל תוקף רשימות נפרדות, וכתוצאה מזה עבדו הרבה מאוד קולות, וקיבלנו את הסכם אוסלו הנורא, שבעתיו נהרגו יהודים. אז מה צריך לומר עוד פעם על את ליפול בפח הזה עוד פעם? לא צריך לדאוג לזה של הצלת יהודים? לא מבין, מה מוסרי? אנשי מוסר, אני חושב שהכי מוסרי לדאוג לצלת יהודים, לדאוג לצלתם בחיים, ולדאוג ששום יישוב יהודי לא יפונה. עברנו גם את זה, את פינוי גוש קטיף, עקירת יהודים מביתם, זאת אומרת האיוולת, הבחנו משהו מזה, אפילו לדעת האלה שהיו בעד זה. מה קיבלנו? רקטות באשקלון? מה קיבלנו? למה? אז לא צריך לדאוג להצלת יהודים ולמנוע את הקירתם? אני חושב שזה מוסרי מעין כמוהו, קודם כל, אם אפשר לעשות דבר כזה. גם אם אתה עושה דבר שאולי לא נעים לך כל כך, גם אם אתה עושה דבר שאולי אחרים, כמו שזה קורה, יבקרו אותך, אבל אתה עושה דבר שאתה מאמין בו שהוא לטובת עם ישראל. אז לטובת עם ישראל צריך לעשות את הדבר הזה. זה קודם כל דבר ראשון.
רגע, ולא צריך, לא צריך באמת לבדוק את מהותו של של החיבור בהיבט האידיאולוגי. מדובר
קודם
על
כל אין שום חיבור חיבט, אין שום, בלי להיכנס עכשיו, אין שום חיבור אידיאולוגי, אין דבר כזה. זה חיבור טכני לנחל הבחירות שלא יאבדו קולות. זה מצוין. צריך פשוט להרבות קולות בבית היהודי בגלל המעשה האחראי הזה. זה פשוט אחראי, מעשה של אדם מבוגר, לא של ילד, שמפני שאנחנו לא אותו דבר, לכן אנחנו לא נעשה את הצד הנכון. אני חושב שהבית היהודי עשה פה דבר אחראי מעין כמוהו. דבר שני אני רוצה להגיד, גם כלפי כל הביטויים שנשמעים בצורה כל כך חריפה, ביטויים כמו נאציזם, זה מזעזע. בכלל אני חושב, כבר דובר לא אחת, שאסור להשתמש בכל דבר ששייך לשואה. איך אפשר להשתמש? אנחנו טובים מנוער שלא יקרא לשוטר או לחייל נאצי. איך אפשר להשתמש? להצביע בשביל הבית היהודי זה להצביע בשביל נאציזם? זה מחוסר, כל מילה כזאת מחוסרת כל אחריות. אני לא מבין, אין כל מי, אין מילים בפי כדי לגנות את הביטוי הזה.
והרב מתייחס כמובן לדבריו של הרב בני לאו, הדברים שיוחסו לו לגבי הקשר בין מורשתו של הרב כהנא לחוקי נירנברג.
אני קשה לי להאמין, אני אומר את האמת, קשה לי להאמין שרב בני לאו אמר דברים האלה. הוא עצמו בן של ניצול שואה. קשה לי להאמין, אני מוכיר אותו, אני אוהב אותו, אבל אני מתייחס לדברים שפורסמו בשמו. נגיד הדברים שפורסמו בשמו אני מתקומם. לא יכול להיות דבר כזה. חוץ מזה, יהודים, מה שלא יהיה, יהודים זה לא נאצים יהודים, סליחה. יהודים הם יהודים. גם אם השקפת עולמם היא לא כפי שהייתי רוצה שהיא תהיה. אבל נגיד להם שהם נאצים, אז הם אומרים דברים שאני לא מסכים איתם. אני צריך לצאת נגד הדברים האלה. אבל אמר עליהם דברים כאלה, גם זה אני חושב לא נכון ולא מוסרי.
זאת אומרת, הרב אומר בעצם, המתקפה, הסוג הזה של מתקפה, הוא בעצמו,
לא
הוא בעצמו
נכון,
בעיה
לא מוסרית. נכון.
אני רוצה לשאול את הרב לגבי היום שאחרי הבחירות, אחרי כנראה שתהיה פרידה בין הבית היהודי והאיחוד הלאומי לבין עוצמה יהודית, האם צריך וניתן לסכם לפחות את הנושא של שתי המפלגות הללו, האיחוד והבית, סוף סוף להיות מפלגה אחת?
קודם כל אני חושב שזה בוודאי מתבקש. אין כל סיבה שתהיינה שתי מפלגות כאלה. אין אותו דבר, אין שום הבדל ביניהם, לא מבחינה אידיאולוגית, לא מבחינה אנשים שמייצגים את שתי המפלגות. אין הבדל ביניהם. למה צריך שתי מפלגות? לא נכנס עכשיו לסיבות ההיסטוריות למה זה הוקם, אבל כיום היא כל סיבה ויש צורך לאחד באמת ללכת יחד, ומי כמך ישראל כל אחד בארץ מאוחד.
אגב, הרב, אין אצל הרב איזשהו חשש שאולי ביום שאחרי הבחירות, בעקבות הייחוד הזה עם עוצמה, יאמר נתניהו, אני מעדיף, דווקא בגלל שאתם, מה לעשות, מתויגים כעת כימין יותר מדי קיצוני, אני אפנה לי אולי למחוזותיו של בני גנץ או מפלגות אחרות?
תראה, אני לא מבין בחשבונות כאלה, אלה לא נראים לי חשבונות הגיוניים, אני בהחלט מאמין שתוקם מפלגת ממשלת ימין שתשמור על ארץ ישראל ותקדם את עם ישראל ואת מדינת ישראל.
כן. הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבות בני עקיבא, אני מאוד מודה על הדברים, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
שלום, שלום.
כל טוב. התנהלותם של שוטרים במהלך מעצרו של קטין באחת הגבעות ביהודה ושומרון כללה גם פגיעה בכבוד האדם, גם הפשטה של אותו קטין, וכך קובע בית המשפט ומחליט שבעקבות ההתנהלות הזאת, שמתבררת כנועל מקובל, בעקבות ההתנהלות הזאת יש עילה ראויה לזכות את הקטין. שלום, אנחנו אומרים לעורך דינו, עורך הדין יצחק בם, שלום לך.
שלום, שלום.
ספר לנו על השתלשלות האירועים.
טוב, שטח רמת מגרון הוכרש כשטח צבאי סגור בסביבות פורים לפני שנתיים, מכיוון שמי שזהו כנראה גבעות עשו שם מסיבת פורים, וכמה ימים אחר כך הלקוח שלי נעצר באזור, לפני שהעלו אותו לניידת, עשו עליו חיפוש כדי לראות אם יש עליו דברים מסוכנים ולא מצאו כלום, הביאו אותו לתחנת משטרה, שם הפשיטו אותו עד לרמת התחתונים כדי לראות אם אין עליו דברים מסוכנים, אפילו שכבר נעשה עליו חיפוש, ו... אחר כך, אף על פי שאחד ההורים שלו היה בתחנת משטרה, כי הגיע כדי להיות אותו בחקירה, הנער נשאר לילה במעצר, ולמחרת הביאו אותו בפני שופט רק כדי לשחרר אותו עם הרחקה מרמת מגרון. וכמובן הוגש נגדו כתב אישום על העבירה החמורה של כניסה לשטח צבאי סגור. במערך המשפט התברר שזה נוהג מקובל בימ"ר פשיעה לאומנית. כל עצור שיש לו פאות מספיק ארוכות, מפשיטים אותו עד לרמת תחתונים לפני שמכניסים אותו לחוקר. בית המשפט קבע לנוהג הזה אין שום בסיס בחוק. כדי לבצע על עצור חיפוש בהפשטה, צריך עילה ספציפית, כלומר צריך חשד ספציפי שהעצור מחזיק כלי תקיפה, סמים וכיוצא באלה. בלי עילה ספציפית, ההפשטה היא פשוט לא חוקית. ובנסיבות האלה, כאשר מדובר בנער בן 16, בית המשפט החליט שהתנהלות המשטרה היא שערורייתית עד כדי כך שמגיע שיזכו את הקטין, אפילו שנקבע שהוא כן היה בשטח צבאי סגור.
אז זהו, למה זה קשור אחד לשני? אמנם נעשה פה נוהל לא תקין ובעייתי מבחינת החוק, אבל למה לזכות? הוא בכל זאת היה שם.
כי בית המשפט קובע שאי אפשר לעבור לסדר היום על ההתנהלות של המשטרה. התנהלות של המשטרה יפתה הפרת חוק הרבה יותר חמורה מזאת שיוחסה לקטין. ואי אפשר להגן על החוק תוך הפרתו.
עכשיו, זה אומר שבעצם אנחנו שמענו על, על, על התופעה הזאת בעוד לא מעט מקרים, הנושא הזה של, של ההפשטות. זה אומר שעכשיו אפשר לפתוח תיקים אחורנית?
השאלה מאיזו תחינה לבדוק תיקים אחורנית. מי שכבר נשפטו, עבוד להם. כלומר, אני לא רואה בית משפט פתח אחורנית, אחורנית תיקים. אבל מי שסבלו מסוג כזה של התנכלות, יש להם ודאי עילת תביעה נגד המשטרה. כלומר, אפשר להגיש תביעה אזרחית ולקבל פיצוי.
הבחור שאנחנו מדברים עליו, על הכוח הזה הספציפי, מתכוון לתבוע את המשטרה?
צריך לשאול אותו, אני מייצג אותו רק בתיק הפלילי.
מה זה אומר, התביעה כזאת, בהקשר הזה, לכמה זה יכול להגיע? במה זה תלוי? זה תלוי בנוכחים? זה תלוי בעצם הפעולה? הוא יצטרך להוכיח שלא הייתה עילה? איך זה יצטרך להתנהל?
בית המשפט יצטרך לקבוע אם הייתה עילה ואם המשטרה פעלה כדין, ואם לא, אז התובע יזכה בפיצוי. לצערי, בתי משפט מקמצים מבחינת היקף הפיצויים, כלומר בדרך כלל הפיצוי הוא סביבות 10,000 שקל.
וזה לא משנה אם במקום היה אדם אחד או שהדבר הזה נעשה לעין כל?
אם זה נעשה לעין כל, אז אני מניח שזו נסיבה שתלקח בחשבון. אבל בדרך כלל סוג כזה של התנהלות אנחנו רואים בתחנות משטרה, בעיקר בימר פשיעה לאומנית, כלומר זה לא שמחשיטים אדם באמצע רחוב. מביאים אותו לתחנה ושם מתחילים להתעלל בו.
אתה יכול לזהות ולשים את האצבע מי אחראי לתופעה הזאת שהיא בעייתית בחוק? זאת אומרת, מי נתן את האשראי והגיבוי לשוטרים לנהוג כך?
צריך לשאול את מפקד ימ"ר פשיעה לאומנית, מי קובע אצלו את הנהלים והמנהגים.
אגב, הדבר הזה, הזכרת מי שיש לו פאות באורך מסוים, זה גם, אתה אומר גם פשיעה לאומנית, זה אומר שגם ערבים עוברים את אותה חוויה?
לא יודע, כי היחידה לפשיעה לאומנית לא מטפלת בערבים. פשיעה לאומנית זה רק היהודים.
אז מי מטפל בערבים?
לפחות ככה זה על פי משטרת ישראל.
מי כן מטפל בערבים לאומנים?
אני מניח שזה שבק ומפלג המיעוטים, אבל צריך לשים לב פה לעוד דבר. צריך לשים לב להיקף המשאבים שהמפלג הפשיעה הלאומנית משקיע בעבירות שהן בגדר זוטות. כאן מדובר בכניסה לשטח צבאי סגור, עבירה שהיא גם אם נעברה היא עבירה קלה. השקיעו סיור שהגיע למקום, השקיעו חוקר, השקיעו עדים שהגיעו לבית משפט והעידו במהלך מספר ימי דיונים, וכל זה בשביל הפרת צו שטח צבאי סגור. אני תוהה את כמה המצב שלנו מבחינת נניח ביטחון של חקלאים או ביטחון בבקעת הירדן היה יותר טוב לו התופעות האלה של טרור חקלאי היו מקבלות את אותו תשומת לב, את אותה תשומת לב כמו כניסות לשטח צבאי סגור של נערי גבעות.
כן. עורך הדין יצחק בם, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה.
שלום, שלום. תנועת דרכנו יוצאת בקמפיין שקורא להצביע למנהיגים מאחדים וכאלה שנמנעים משיח מפלג בחברה הישראלית. שלום, אנחנו אומרים למנכ"לית התנועה, פולי ברונשטיין, שלום לך.
שלום שמעון.
מה כולל הקמפיין הזה שלכם?
תראה, אנחנו בעצם ממשיכים קו שאנחנו נוקטים בו כמה שנים, שבו אנחנו מנסים לחבר בין ימין ושמאל, בין דתיים ולא דתיים, בין יהודים ולא יהודים בישראל, וטוענים שלישראל יש רוב מתון, והרוב המתון הזה צריך למצוא שפה משותפת ולהתאחד בשביל לקדם מטרות משותפות. אז הקמפיין הזה עכשיו בעצם אומר שהיינו רוצים לראות אחרי הבחירות ממשלה רחבה, מתונה, מייצגת של חתך רחב ככל האפשר של החברה הישראלית. ולשם כך היינו רוצים שהישראלים יצביעו לאותם מנהיגים ולאותם מפלגות שהם מרגישים שעוסקים בחיבורים, שעוסקים בחיבור בינינו, ושאחר כך יבטיחו ממשלה מהסוג הזה, ממשלה מחברת.
ומה אמור לכלול הקמפיין? איך זה אמור לראות בפועל בשטח?
אז קודם כל, הקמפיין שלנו, תוכל לראות אותו גם על שלטי חוצות ועל אוטובוסים ותחנות, אוטובוסים ועיתונים, אבל עיקר הקמפיין הוא בעבודת שטח. החבר'ה שלנו המתנדבים והצוות שלנו נמצאים יום-יום ברחוב, הם גם דופקים על דלתות ומנסים לנהל מאות אלפי שיחות עם ישראלים, גם באמצעות הטלפון וגם פנים אל פנים, במטרה בעצם לקדם את העולם הערכי הזה שלנו שאני מדברת עליו. אז אני מקווה שהמאזינים שלך יתקלו בנו גם ברחוב ובאנשים אמיתיים וגם על שלטי החוצות, ואולי זה גם הזדמנות לספר שכל האנשים שתראה על השלטים שלנו בפוסטרים בשלטי החוצות הם אנשים של דרכנו מכל הארץ שהם מתנדבים ופעילים ואפילו חברי ועד.
את לא דוגמנים, אתם לא בקטע של דוגמנים.
אין דוגמנים בקמפיין, לא, פחות. האנשים שלנו מספיק נהדרים ויפים וייצוגיים, והם מופיעים על הפוסטרים, כן.
תאמרי לי, מנהיגים שנמנעים משיח מפלג, זה לא מנהיגים שבעצם נמנעים קצת מלהציג אידיאולוגיה של ימין, שמאל, דתיים, חרדים, יהודים, ערבים, זה לא משנה מה, אבל פשוט כדי להיות עם שיח ככה ורדרד ועוטף כזה, קצת צריך להצניע אידיאולוגיות?
לא, כל אני רוצה להגיד שיש הבדל בין לנהל שיח אידיאולוגי כזה חזק וברור וקוהרנטי שאני מאוד בעד, ובין להסיט ולעשות דלגיטימציה של ציבורים שלמים. צריך להגיד, אני בטוחה שאתה לא תופתע לשמוע, שיש הרבה מאוד ציבורים בישראל שמרגישים שהם עושים להם דלגיטימציה, שמסיטים נגדם, לא רק החרדים, גם המתנחלים וגם השמאלנים וגם הערבים וגם הלהט"בים, כולם היום מרגישים שישראל בעצם תוקפת אותם. ואנחנו חושבים שאפשר לנהל שיח אידיאולוגי קשה ולהתווכח, אפילו בבוטות, מבלי לעשות דה-לגיטימציה, מבלי לעסוק בהסתה. תשמע, אנחנו כולנו פה צריכים לגור ביחד. אף אחד לא הולך לשום מקום. כולנו כאן כדי להישאר. צריך למצוא דרך לנהל את המחלוקת בינינו, בדרך שהיא מאפשרת ומכילה לכולנו לחיות לנו ולהרגיש שאנחנו באים לידי ביטוי, ושלא שומעים אותנו, ולא מדירים אותנו, ולא עושים לנו דה-לגיטימציה.
עכשיו, בעצם גם על פי הרקע שלכם והמגמות שלכם, המגמה היא בעצם לא לראות אדם אחד בראש הממשלה, זה בנימין נתניהו, נכון? הוא מתויג כרגע כאדם מסית, מפלג, ושוב מזכירים לו ערבים נוערים, והשמאלנים לא יודעים מה זה להיות יהודי, וכל מיני התבטאויות כאלה מציפים לו אותם, ואומרים לו, כזה אנחנו לא רוצים, נכון?
תראה, נתניהו נושא מורכב, אני לא כל כך רוצה להיכנס אליו, כי באמת, אני חושבת שהיום הציבור הישראלי מחולק לבעד נתניהו ונגד נתניהו, וזה לא עובד בשבילי, בשביל האידיאולוגיה שלי. אני,
אבל אולי זה בעצם מה שאתם בצד. אומרים, זאת, אולי זאת לא, זה לא מתאים לאג'נדה, כי אולי אנחנו רוצים קצת לטשטש אג'נדה, אבל כרגע, מבחינת דרכנו, נתניהו רע מאוד אם הוא יישאר ראש ממשלה.
אז אני אומר את זה אחרת ברשותך. אני חושבת שנתניהו בין היתר מושפע מאוד מהשותפים הקואליציונים שלו, או מהשותפות הקואליציונים שלו. אני הייתי מעדיפה לראות אם נתניהו יהיה ראש ממשלה פעם נוספת, לראות אותו מכניס שותפים או שותפות קואליציוניות שהן מתונות יותר, שהציג שלהן הוא לא מפלג, שמחפשות איך למצוא מדיניות שמקובלת על רוב הציבור הישראלי ולא בורחת לקיצוניות. אם אתה שואל אותי, נתניהו שמקים ממשלה צרה מאוד, ימנית צרה מאוד צריך להגיד, שהיא משאירה את המרכז מחוץ לממשלה, היא ממשלה שמלחיצה אותי ומדיגה אותי, וזו ממשלה שלדעתי גוררת גם את נתניהו עצמו לשיח שהוא מפלג. ולכן אם אתה שוב, אתה רוצה להתעקש לדבר על נתניהו, אני, אם כבר נתניהו ראש הממשלה, הייתי רוצה לראות אותו יושב עם קואליציה יותר מתונה.
אגב, ממשלת רבין לגיטימית בעינייך?
מה זאת אומרת? אתה אומר
כן,
שאתה ממשלה
כן,
שרה.
כן, ניקח טיפה אחר, אני, ממשל, לא רק ממשל, ממשלה צרה, שראש הממשלה שלה אמר, אני ראש ממשלה של 97% מהעם, זאת אומרת, הוא הדיר קבוצה מאוד מאוד, אולי רק 3%, אבל היא עדיין כוללת לא מעט מאות אלפי אנשים, ראש ממשלה שהסתמך על מיעוט, על מיעוטים, זאת אומרת, 61 הוא קיבל בגלל גוש חוסם עם הערבים, הוא בעצם לא בדיוק הלך על פי התפיסה שלכם, לא?
זו שאלה טובה מאוד, לגיטימית, ואני יכולה לומר לך שהרבה פעמים יש לי חברים שהם אנשי שתי מדינות, כן, ואני אומרת להם עוד פעמים שיהיה לכם ברור, גם אם אתם אנשי שתי מדינות ורוצים לקדם את זה מתוך ממשלה, ממשלת 61 היא לא ממשלה לגיטימית, גם מהצד השני, כדי לקדם תהליכים מדיניים. אני חושבת שגם תהליכים מדיניים, שחלקם, לא בכולם, אבל בחלקם אני בהחלט תומכת, צריך לעשות בהסכמה רחבה. ולכן השאלה שלך, חד משמעית לא. אני הייתי מעדיפה שלא תהיה ממשלה כמו הממשלה שהייתה לרבין. אני חושבת שראינו גם את התוצאות שלה. ראינו תוצאות של מה שקורה כשמנסים לייצר פה מהלך אמיץ, אבל שקבוצה שלמה באוכלוסייה מתנגדת לו התנגדות אלימה. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף לראות פה ממשלה של הרוב המתון, שיושבים במתונים מימין ומשמאל. עכשיו לתוך העניין, אתה יודע, אתה מדבר איתי מבשבע. מפלגות חרדיות שיש להם ייצוג בכוח בממשלה, זה דבר טוב. אבל אני הייתי מעדיפה שלא יהיה להם כוח בממשלה שהוא בלתי מוגבל. אני הייתי רוצה לראות דילול של הכוח של, של מפלגות סקטוריאליות. ולכן, האם אני חושבת שהחרדים צריכים להיות בממשלה? חד משמעית כן. האם הייתי רוצה לראות ממשלת 70 ו-80 מנדטים? גם כן. כי אני חושבת שזה אומר שאין אף מפלגה בתוך הקואליציה שיש בכוחה להפיל את הממשלה, לפרק את הממשלה,
אני רוצה לשאול
אותך, או לדחוף את זה לטובת סקטורים מסוימים, רגע, על חשבון סקטורים אחרים.
אני אשאל אותך, פולי, יש איזושהי נטייה, הזכרת כבר, עברנו כבר לסוגיה החרדית, יש איזושהי נטייה שכל דרישה של מפלגה חרדית נחשבת לכיפוף ידיים, סחטנות, אלימות פוליטית. לעומת זאת, כאשר מפלגה פוליטית מכיוון אחר, שהיא מתעסקת יותר בסוגיה חברתית, אז פתאום זה מדובר בתקציבים לפריפריה, פתאום מדובר, מקבלים את זה, למרות שזאת אותה סחטנות, אותה תוקפנות שמפעילים הנציגים שלה. כאשר זה חרדים, זה לא בסדר. כאשר זה הם, זה בסדר גמור. ואני אשאל אותך למה.
אז אני אפתיע אותך. אני אומרת לך שאני לא חושבת, לא מימין, לא משמאל, לא מסקטור ערבי, או לא מסקטור חרדי, או לא מסקטור מתנחלי, לדעתי צריכות להיות מפלגות שמחזיקות בצברה את הממשלה. זה פשוט לא נכון. אני הייתי רוצה לראות את החרדים מיוצגים בממשלה, וגם אגב את המתנחלים מיוצגים בממשלה, אבל גם את החלקים האחרים בחברה הישראלית מיוצגים בממשלה. ולכן אני בעניין הזה מסכימה איתך. כשאנחנו עובדים במשחק סכום אפס, אז אנחנו או מנצחים או מפסידים. תמיד יהיו פה מפסידים. אני חושבת שצריך לשאוף למצב שיש כמה שפחות מפסידים וכמה שיותר מנצחים. זה לא חייב להיות שאנחנו, אם אנחנו רוצים לנצח, אז האחר, הקבוצה האחרת, חייבת בהכרח להפסיד. ומצב לא בריא לחברה, כי זה מחליש אותנו. מה שקורה זה שזה יוצר שנאה נורא גדולה בין קבוצות, זה יוצר כעסים והחלשה, החלשה של החברה הישראלית, להתמודד עם האתגרים האמיתיים שיש לה, שהם כלפי חוץ.
איך את רואה?
אני...
איך את רואה? אני פשוט הולך שוב להיסטוריה, פשוט כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. איך את רואה התנהלות כמו ממשלתו של אריאל שרון לפני ההתנתקות והנסיגה מרצועת עזה? לכאורה הסכמה רחבה בפוליטיקה, אבל יש כאן איזושהי הטיה של רצון הבוחר שרצה משהו וקיבל משהו אחר, התעלמות ממפקד אנשי הליכוד, הליכה די דורסנית של ראש ממשלה.
אני אתגר אותך, כי אריאל שרון זה דוגמה מצוינת. הוא ביצע את ההתנתקות במסגרת הליכוד, ואחר כך נאלץ בעצם לפרוש מתנועת הליכוד ולהקים תנועה חדשה בשם קדימה, נכון? כי בעצם ההתנתקות קראה את הליכוד. אבל תראה מה קרה בבחירות שאחרי ההתנתקות ב-2006. רוב המצביעים של הליכוד הלכו עם אריאל שרון ועם אולמרט ועם ציפי לבני ועם כל הרבה תחייני וכל מי שעבר לקדימה.
עד שהבינו את התוצאות.
רגע, לא יודעת, אני לא יודעת, צריך להגיד 12 מנדטים בלבד נשארו לבנימין נתניהו בליכוד, וכל השאר עברו לקדימה. אני רוצה לטעון שאני לא חושבת שזה בהכרח תוצר של זה שהציבור הבין שההתנתקות הייתה דבר מסוכן ונוראי, כמו שאני חושבת שנתניהו מנהיג מאוד קריזמטי ומאוד חזק, אריאל שרון נעלם מהמפה הפוליטית, והיום אנחנו רואים בעיקר חוזק של נתניהו האיש. אני לא בטוחה שהליכוד היום עם האידיאולוגיה שלו היה מצליח, אבל עזוב, אני רוצה, פשוט לשאלה שלך, אני חושבת שתראה, צעדים דרמטיים במדינת ישראל, לאורך ההיסטוריה דבר נדרש. אם זה יציאה למלחמה, ואם זה יציאה למסע ומתן. אני חושבת שאת הדברים האלה צריך לעשות בהסכמה רחבה. ואני, ולשם אני חותרת. אני חושבת שממשלת אחדות זה לא מילה גסה, ואני חושבת שקדימה הייתה דוגמה יפה, ניסיון יפה שלא צלח, אבל ניסיון יפה. להביא, בימין ובשמאל, להציע איזושהי אפשרות מתונה ולמראה, אם אריק שרון ושמעון פרץ יכולים לשבת באותה ממשלה ולקדם מדיניות, כנראה שההבדלים בינינו הם לא כל כך דרמטיים.
ואחרי זה אבל לקרוס, אנחנו רואים את זה בכל מפלגות המרכז, שמנסות, איך אמר מאיר שטרית, לזרוק את הקיטבק של ז'בוטינסקי ושל קצנלסון, ולהרגיש משוחררים אל הרווח הזה שבאמצע, שבו מן הסתם, איך אומרים כולם, 80% מסכימים על 80% מהדברים, בואו נעשה עם הדבר הזה משהו, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר שינוי, וכולם בסופו של דבר קמו ונפלו, וגם יש עתיד שהגיע לאיזשהו פיק, היא דרדרה והיום היא צריכה איזשהו שיתוף פעולה עם הכוכב הבא כדי לראות את עצמה איפשהו אוחזת במושכות השלטון. בסופו של דבר, מפלגות המרכז זה דבר שכולם קוראים לו מפלגות אווירה, ועם האוויר זה חולף ועובר. אנשים רוצים ימין, רוצים שמאל, רוצים עמדה ברורה.
אז אני רוצה קודם כל להסכים איתך, זה נכון שעד היום לא הוכח שהמרכז הפוליטי הישראלי הוא יכול בעצם להוביל את המדינה. זה נכון, אני לא מתווכחת על זה. אבל אני רוצה להגיד לך שכאידיאולוגיה אני מאמינה שמרכז חזק, זה דבר קריטי למדינת ישראל. כי אני חושבת שאתה לא היית רוצה לראות פה ממשלת שמאל צרה, לדוגמת רבין שנתת לי קודם, ואני לא הייתי רוצה לראות פה ממשלת ימין צרה, כמו דוגמת הממשלה היוצאת. אני חושבת שהתשובה היא לשלב כוחות מהמרכז בכל ממשלה, דבר שהוא ממתן, דבר שהוא נותן לגיטימציה, וזה בשורה התחתונה, בין אם זה ממשלת ימין טרורה או ממשלת שמאל טרורה, חצי מהעם לא מיוצג בממשלות האלה, ומשהו צריך פה לתת איזונים ובלמים. אני ראיתי את הממשלה היוצאת, עושה כמה צעדים.
כן, אבל את הקריאות האלה שלך...
אלמלא כחלון, למשל, אלמלא כחלון שידע לעצור לפעמים את הדורסנות נגד בית המשפט העליון או נגד הדמוקרטיה, או ליברמן לפעמים שידע להיות המבוגר האחראי. צריך לומר, אנחנו ראינו שם, באמת, הליכה נורא 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 חזקה לכיוון אחד. עכשיו בוא, יש
כן,
פה...
כן, אבל את הקריאות האלה לא שמענו, את הקריאות האלה לא שמענו, כשאהוד ברק עלה על הבמה וצעקו לו רק לא שס, והוא לא מצא לנכון להשקיט את הציבור, לא שמענו את זה בתקופת ממשלת רבין.
אז אני אספר לך משהו, שתדע לך משהו. יש לי וידוי. אני הצבעתי לברק ב-99, והייתי בכיכר כשהוא נבחר, וכולם צעקו רק לא שס. ואני רוצה להגיד לך שאני התכווצתי בבושה, אני לא מגזימה, כבר ב-99, הרגשתי שזו טעות נוראית. בין היצר דרכנו היום היא תוצר של הלקחים האלה. כשאתה עושה הדרה לציבור שלם, כשאתה עושה לו דלגיטימציה, בין אם זה החרדים או השמאלנים או המתחלים, זה לא משנה מי או הערבים, בסופו של דבר אתה יוצר מערכת לא בריאה, אתה יוצר חברה לא בריאה, ובסוף זה תמיד מתפך, המטוטלת עופרת תמיד לצד ההפוך. לא במקרה הימין היום כל כך מפחד מאותה ממשלת שמאל דמונית. למה? כי הוא מרגיש שאז לא תהיה לו שום אחיזה והוא יאבד כל שליטה. הפתרון, התשובה, היא לא רק לא שס, ולא רק לא שמאל, ורק לא ימין. התשובה היא להבין שחברה בריאה חייבת נציגות של כמה שיותר מהגורמים המתונים שבתוכה. אז אתה יכול להמשיך לבקח איתי, אני מתעקשת על זה, שלמרות שאני הולכת פה נגד המגמה, למרות שישראל מחולקת למחנות ניצים ומתווכחים וזה, זאת הדרך הנכונה, ואנחנו נתעקש ונמשיך, נעשה קמפיינים ונדבר עם אנשים, עד שנשנה משהו בתפיסת העולם של אנשים, עד שאנשים יבינים שהסיפור של שמאל ימין כמחנות צונעים, כמשחק סכום אפס, זה דבר שלא עובד בשביל ישראל.
אני רוצה לשאול אותך, מעבר לדיבורים ולשיח, ותמיד חשוב לייצר מעגלי שיח שכאלה, זה דבר מאוד מאוד נחמד. השאלה היא ברמה המעשית. אני משער לעצמי שאת תעמדי לצידם של מהלכים מדיניים כאלה ואחרים, אבל ראינו מעבר, וכשהוצאנו בסך הכל 9,000 איש מגוש קטיף, 430,000 נמצאים ביהודה ושומרון. את יכולה לשער מה תוכל לגרום הקמתה של מדינה פלסטינית שתכלול עקירה של מרבית הציבור הזה, מעבר לסיכון הביטחוני על גוש דן וכל זה? אז נדבר קודם כל על הקבוצה הזאת, שיש לה לא מעט תומכים ברחבי הארץ. את יכולה לשער איזה קרע חברתי, תרבותי, יכול להיווצר כאן במידה ומהלך שכזה יקרה, ו400,000 איש יהיו פליטים זרוקים בכל מיני קרבילות או סתם קרוונים?
כן, אז זו שאלה מאוד חשובה מה שאתה שואל עכשיו. קודם כל אני רוצה להגיד, אני בחזוני, אני מאמינה בשתי מדינות. יום אחד, זה מה שאני מקווה שיהיה כאן, להגיד לך שזה יכול לקרות מחר בבוקר, אני לא חושבת. להגיד לך שאני מוכנה לסכן את ביטחונה של מדינת ישראל כדי שזה יקרה, חד משמעית לא. להגיד לך שאני מוכנה ללכת על עוד התנתקות, גם לא. אבל האם ישראל צריכה לקדם באופן אקטיבי, בסופו של דבר, את רעיון שתי המדינות? לדעתי כן, כי זה הדרך היחידה להבטיח שלמדינת ישראל יהיה גבול מסביב לרוב יהודים מוצק לדורות. עכשיו לגבי השאלה שלך על 430,000 מתנחלים, תראה, אני, קודם כל יש לי הרבה חברים מתנחלים וליבי שם באמת, אבל צריך להגיד, אף אחד לא מדבר היום על 430,000 מתנחלים מפונים, יש הסכמה רחבה בציבור הישראלי, אפרופו קונצנזוס והסכמות רחבות, שרוב גושי ההתיישבות ורוב ההתנחלויות יישארו בביתם ולא יפונו, אנחנו הרי מדברים...
ברור לך שהדבר בעיה... הזה, ברגע זה אמרת לא תהיה מדינה פלסטינית. אין מה לעשות, הפרטנר אומר...
כי הם לא יסכימו, אתה אומר?
בוודאי, הוא אומר לך...
אני אומרת.
לא, כי שוב אנחנו פשוט אנחנו נוהגים עוד פעם לשחק את השחמט הזה עם עצמנו, שזה מאוד נחמד, מאוד מאתגר לשחק עם עצמנו, אבל בסופו של דבר יש פרטנר שאומר, יהודי אחד לא יישאר ב... אדמות יהודה ושומרון ועזה.
רגע, שימו. אני למיטב ידיעתי, בהסכם האחרון, או במשא ומתן האחרון שהיה בין אבו מאזן לאולמרט, כבר דובר על השארת גושי ההתיישבות וקבלת אדמות.
זה מה שאולמרט אמר, זה מה שאולמרט אמר, אבו מאזן לא החזיר טלפון. קונדוליסה רייס כתבה את זה, זה לא אני. קונדוליסה רייס סיפרה מה הציע אולמרט ואיך אבו מאזן סרב גם להצעה המפליגה של אהוד אולמרט.
אז הנה אני אומרת לך כאן ועכשיו בצורה מאוד ברורה. אני לא חושבת שצריך לפנות 430,000 מתנחלים, אני חושבת שרוב המתנחלים צריכים להישאר בביתם, אני חושבת שישראל צריכה להציע לפלסטינים חילופי שטחים, אבל אני בשום אופן לא חושבת שצריך לפנות כל כך הרבה מתנחלים לביתם. אני גם חושבת שיבוא עכשיו טראמפ, הוא יבוא עם איזושהי הצעה, אני מקווה שההצעה היא תהיה הוגנת, והיא תכניס אותנו לאיזשהו מסע מתן סביב קווים, שגם הפלסטינים יבינו שהם חייבים לקבל, אבל אני רוצה להגיד לך שימון אותם, שיהיה ברור, למרות שאני אשת שתי מדינות, ואני מאמינה שלשם צריך לשאוף בשבילנו, כי זה הדבר נכון בשבילנו להיפרד מהפלסטינים כבר, אני לא מוכנה, אחד, לא לפנות 430,000 מתנחלים, אני חושב שאפשר לפנות הרבה הרבה פחות, וגם את זה צריך לעשות בצורה הרבה יותר רגישה ופרית, הוגנת, מכל הבחינות. דבר שני, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה תחת חסות אמריקאית, כזו שמאפשרת לנו לא לסכן את ביטחוננו, אנחנו אבל לא נסכן את ביטחוננו בשום צורה, ולכן אני אומרת לך את האמת, יש דברים שאני מוכנה לעשות בשביל שלום, יש דברים שאני לא מוכנה לעשות בשביל שלום, אני חושבת שרוב הציבור גם היום מסכים על זה.
אפשר להגיד לך את זה קצת בעדינות?
כן.
אני אגיד את זה הכי בעדין שאפשר.
אוקיי.
את לא בעד שתי מדינות, עזבי. את לא בעד,
בואי נדבר, למה?
לא, כי פשוט מאוד, הפלסטינים מציבים עמדה מאוד מאוד ברורה של הדרישות שלהם, הם לא זזו מאז 67 מילימטר, לא מ-67, סליחה, מ-65 מוועידת חרטום, הם לא זזו מילימטר בדרישות שלהם, הם בשיטת הסלמי שהדריך אותנו כל כך יפה יאסר ערפאת לקבל, מקבלים ולא מוותרים על מילימטר, הם עדיין לא הכירו בך כמדינה יהודית. הדרישה המינימלית של נתניהו, ואת אומרת, כן, אנחנו נהיה נכונים, אולי השיח הזה בסך הכל מוכיח להם שכדאי להתעקש עם הישראלים הפריירים האלה, כי הנה אנחנו מקבלים וממשיכים לדרוש. ועדיין לא דיברתי איתך, ועדיין לא דיברתי איתך על טילים שיכוונו לנתב"ג ולגוש דן.
לא, okay. לא, אז בוא נתנצח מחדש, בסדר? בבקשה. אני אומרת בצורה שלדעתי אתה אולי כן תבין למה אני מתכוונת. אני חושבת שהדבר המסוכן ביותר שישראל יכולה לעשות הוא לספח את שטחי יהודה ושומרון. זה פתרון של מדינה אחת, מבחינתי הפתרון מסוכן ביותר. בסדר, הוריי שניהם עלו מתוך ציונות ממקסיקו, הם עלו למדינת היהודים. אני חושבת שאולי הדבר שאני חונכת עליו יותר מכל הוא לוודא שתמיד יהיה בישראל רוב יהודים מוצק. המחשבה שאנחנו נספח את שטחי יהודה ושומרון על יושביהם ונכניס בעצם לתוך המדינה מן קצצה דמוגרפית כזו, אני חושבת שזה הדבר המסוכן ביותר. ולכן, אם אני יוצאת מתוך העמדה הזאת, שאני מתנגדת לכל סוג של סיפוח, אתה מבין שאני תומכת בהיפרדות מהפלסטינים. שבעיניי הדבר המיטבי הוא להיפרד לשתי מדינות. אם אי אפשר להיפרד
אגב, לשתי היפרדות, מדינות... אגב, היפרדות, אני לא ראיתי אותך, נאמר... דוגלת בהיפרדות בטרנספר במרצון, שזה גם סוג של היפרדות, את יכולה לקרוא לזה גם כך.
כי
טרנספר של יהודים מביתם זה סביר, ושל ערבים זה לא סביר.
שמעון, יש שם 3 מיליון פלסטינים היום ביהודה ושומרון, צריך להגיד, הפנטזיות האלה שיש בימין, שזה פתאום יהפוך להיות ירדן, ואפשר לעשות קונפדרציה, כאילו ירדנים רוצים 3 מיליון פלסטינים, אין מה לעשות. יש 2 מיליון פלסטינים בעזה, okay. יש 3 מיליון פלסטינים היום ביהודה ובגדה.
אין 3, עזבי את המספרים, אל תכנסי למספרים, כי הם כנראה לא נכונים, אבל נעזוב.
אפילו שיש פחות.
אפילו שיש פחות, זה גם מספר גדול.
לא רוצים, אני מניחה ששנינו לא רוצים, לא להזרח אותם, לא להתחיל לדאוג לחינוך שלהם, ולא להתחיל לדאוג לפנות את הזבל ברמלה ובג'נין.
אז יש את המונח הזה שנקרא אוטונומיה. יש אוטונומיה, שזה פחות או יותר המצב הקיים.
אתה יודע מה? בבקשה, בוא נדבר על אוטונומיה. בוא נדבר על משהו שבו מפסיקים עם רעיונות הזויים האלה של סיפוח. כי מה שקורה,
אתה יודע, אני באמת... אגב, אז זה בסדר מבחינתך אם אני אקרא לרעיון שתי המדינות רעיון הזוי?
אתה יכול לקרוא, אנחנו נהיה...
לא, כי אני אומר לך, הזוי לשבת מול מראה ולדבר כל הזמן אל עצמנו. יש פרטנר, הוא משתנה, אפילו הוא משתנה באנשים, זה היה ערפת וזה עכשיו אבו מאזן, הם מדברים בדיוק אותו דבר. גם היורשים, סייב עריקת או מוחמד אחלן או מי שזה לא יהיה, מדברים באותם משפטים, הם לא משנים מילימטר. ואנחנו שוב מדברים עם עצמנו על זה.
מה אתה רוצה לעשות? אז מה, אז לספח אותה? עכשיו אתה רוצה למכור? אוקיי, אז במקום להיפרד.
לא, אז בואי, את לפחות תציעי משהו יותר הגיוני. כי זה הזוי לחשוב על שתי מדינות. תחשבי, את על אוטונומיה. את תציעי אוטונומיה.
אני רוצה רגע להציע את הדבר הבא, בסדר? אני בעד היפרדות מהפלסטינים. אני חושבת שזה לא הגיוני היום להמשיך ולבנות את ישראל מעבר לחומת ההפרדה. אני חושבת שכל השקעה שלנו היום בלהעביר ישראלים ולייצר תשתיות מעבר לחומת ההפרדה, הוא פשוט רעיון הזוי שנועד לגרום לכך שבסופו של דבר תהיה פה רק מדינה אחת, אנחנו נספח את כל השטח. אני באימה מהרעיון הזה, אני אומרת לך שאנחנו גמרנו את המדינה היהודית הדמוקרטית, זה נגמר הסיפור הזה, ברגע שאנחנו מספחים אותם, כי אם מישהו חושב, זה שמעתי בימין, שיספחו את כל השטח ויהפכו את האנשים האלה לתושבים ולא לאזרחים, אז אחד, עדיין צריך להגיד, אנחנו מכניסים 3 מיליון, או לא משנה כמה תחליט, פלסטינים שלא רוצים בטובתנו כחלק מהמדינה שלנו, ואין אתה לא נותן להם להצביע לכנסת, ב' אתה לא יכול להחזיק אוכלוסייה כזאת לאורך זמן בלי שוויון זכויות. בקיצור, שמעון, אני חד משמעית מתנגדת לכל צורה של סיפוח, ואני תומכת, נלהבת בהיפרדות מהפלסטינים. אני מקווה שיום אחד יש שותף פלסטיני שיאפשר הקמה של מדינה פלסטינית מפורזת, שקטה, דמוקרטית, שכנה טובה לישראל, ואם זה בלתי אפשרי, אז אתה יודע מה? לא נורא. ישבו הם מהצד השני של העם.
אז הרעיון ההזוי הזה שלא קיים בעולם, מדינה מפורזת, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. חוץ מהדלה אילמה, שאולי היה רוצה להקים לעצמו משהו כזה.
אבל גם הכיבוש הנוכחי הוא חיה שלא קיים.
לא, אבל התוכנית של מדינה...
שאין להם מדינה, הם לא לכאן ולא לכאן, אין להם בכלל מעמד משפטי, אין להם מעמד בעולם, זה גם לא חיה שקיימת. את הדבר הזה צריך לפתור.
אוקיי, אז תתנו רעיון הגיוני, לא רעיונות הזויים.
רגע, יכול להיות שהפתרון הוא לא זבנג וגמרנו. אני אגב, אם זה מסכימה, אני לא חושבת שצריך מחר הבוקר לבוא, ללחוץ ליד לאבו מאזן, לתת לו את המפתחות, להגיד לו שיהיה לך בהצלחה עם המדינה הפלסטינית. אני לא בעד זה, אני מתנגדת לזה. אבל האם ישראל יכולה לעשות צעדים אקטיביים כדי להביא להיפרדות לאורך זמן מהפלסטינים? חד משמעית כן. זה מתחיל מלסיים את הבנייה של גדר ההפרדה, כדי שיהיה ברור איפה ישראל מתחילה ונגמרת. בסדר? שתיים, להסיק לבנות תשתיות ולהעביר ישראלים לגור מעבר לחומת ההפרדה. אני חושבת שצריך לעודד את המתנחלים מעבר לגדר ההפרדה, לחזור לגור בתוך תחומי גדר ההפרדה, ולפצות אותם כדי שיעשו את זה. אני מאוד בעד.
פינוי, פיצוי, דני אטום, התוכניות המוכרות והידועות. אני רק לא מצליח להבין, באמת, לא מצליח להבין איך כשזאת הגישה, למה אתם לא מסוגלים לבוא ולומר, דרכנו זאת תפיסת עולם שמאלית, זה יהיה דבר הרבה יותר מכובד ויותר רגיוני, ולא להתחיל לספר, אנחנו דואגים גם למתנחלים וגם לימין וגם לשמאל וגם ליהודים וערבים וחרדים וכולם.
אתה כבר מדבר איתי איזה חצי שעה, אתה כבר מדבר איתי חצי שעה ואתה שומע ממני דברים שאתה לא בהכרח שומע מהשמאל ישראלי. דרכנו מנסה להכין
בטוחה. אני שומע שתי מדינות, מדינה מפורזת, חיה שלא קיימת, שתי מדינות, רעיון הזוי, פינוי פיצוי, גדר, הפסקת ההשקעות ביישובים, זה תוכנית שמאל לכל דבר.
אני רוצה לספר לך משהו.
את יודעת לוותר אותה, יפה.
אני רוצה לספר לך משהו, בסדר? נראה לי שאתה, אני לא יודעת אם אתה תסכים איתי, אבל אני בטוחה שאתה מודאג בעניין הזה. אם יבוא טראמפ אחרי הבחירות, ונתניהו ינצח את הבחירות האלה, וישים תוכנית על השולחן, נתניהו יקים ממשלה מתונה ורחבה, ויקדם את התוכנית הזאת של טראמפ שכוללת את כל הדברים שאתה חושב שהם מזויים. אל תטעה. הרעיונות שאני מביאה הם לא רעיונות שמאל, הם רעיונות שמקובלים על רוב החברה הישראלית, ואפילו נתניהו, אם לא תהיה לו ברירה, גם הוא יקדם את זה והליכוד יקדם את זה. רוב הציבור הישראלי רוצה להיפרד, סליחה, לא לספח, להיפרד מהשטחים, זה לא עמדות של שמאל.
בינתיים חוץ מנתניהו וצחי הנגבי, ואולי בני בגין, כל הליכוד מדבר על החלת ריבונות ביהודה ושומרון.
כי הליכוד, זה בדיוק הטענה שלי, כי הליכוד של היום הוא ליכוד שנגרר הכי חזק ימינה שאפשר למחוזות שהם בכלל לא מקובלים על רוב הציבור, ויש פער מאוד גדול בין מצביעי הליכוד לבין היום מרכז הליכוד, ואני הייתי רוצה לסגור את הפער הזה. אני גם רוצה להגיד לך, אני לא מפחדת מהליכוד, בסדר, ההורים של שניהם ביתרים לשעבר, הם היו מאוד פעילים בתנועת ביתר, לא, לשעבר, כי התנועה היא לשעבר. כן. ואני לא מפחדת מהליכוד, שזו תנועה חשובה, היא תנועה מייצגת ציבור גדול בחברה הישראלית, אבל התנועה הזאת ברחה נורא חזק ימינה, מהסיבות שהתחלנו לדבר עליהן בהתחלה, בגלל קואליציות צרות, בגלל הרצון לעשות דו-לגיטימציה לשמאל ולמרכז ולהקים קואליציה רק עם הימין. אני חושבת שהליכוד יכול, אם הוא יבחר בסופו של דבר, להוביל את המדינה, אבל בצורה יותר מתונה. והצליחה אמרת, נתניהו עצמו, הוא איש שבסופו של דבר יכול לחתום פה הסכם מדיני בקונסטלציה מסוימת. זה לא עמדות של שמאל.
פולי, יש לי תחושה ככה, כלילה שעוברת בסביבה, שאת המחלוקות בינינו אנחנו כנראה לא נפתור בשיחה הזאת, גם למרות שהיא ארוכה ומעניינת, אני חייב לומר.
אבל שימון, אני מעולם לא הייתי ברדיו בכזאת שיחה מתונה, נעימה, היה לי כיף לשוחח.
אז רגע, עוד לא סיימנו, אני חייב עוד שאלה אחת מכיוון, ולהחזיר אותך רגע לקמפיין שאיתו התחלנו, ואיתו יצאנו לרחובות בכל רעש גדול וחזק. מכיוון שאת מדברת על כך שאתם רוצים שאנשים לא יצביעו למפלגות שמפלגות, שמייצרות שיח משסע, אתם תדרשו את פסילתן של המפלגות הערביות? הן נמנעות באופן עקבי מלגנות פיגועי טרור, הן מגדפים חיילים, שוטרים, אתם תבואו באיזושהי קריאה אליהם? סליחה שאני מתקיל אותך.
צריך להגיד היום שמשתי קצוות הקשת הפוליטית, נכנסים היום גורמים מאוד מאוד קיצוניים, גם בצד השמאלי שאתה עכשיו ציינת, וגם בצד הימני. זה לא דרכנו, אנחנו לא קוראים לפסול, ואנחנו לא עושים דברים מהסוג הזה, אבל אנחנו חד משמעית חושבים שמשני הצדדים לא צריכה להיות ייצוג בממשלה, לא לגורמים האלה ולא לגורמים האלה. ואתה יודע היטב למה אני מתכוונת. ראינו עכשיו שפתאום אנחנו מקבלים אנשים שהיו מחוץ לגדר, סליחה, כן? אנשים שקוראים לאלימות, אנשים שמהללים את ברוך גולדשטיין, שרק אתמול מלאו, לא זוכרת כמה שנים לרצח שהוא ביצע, לטבח, לטרור, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. לכן אני רוצה להגיד, לא המפלגות שאתה דיברת עליהן הערביות, שמעודדות אלימות ומאבק בישראל, ולא בצד הימני של המפה, אני לא רוצה אותו בממשלה.
נקודה. זו העמדה של דרכנו.
אוקיי, אוקיי, כמו שאמרנו, השיח הזה יכול וצריך להימשך. פולי ברונשטיין, מנכ"לית תנועת דרכנו, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
וגם אני לך, שמעון, תודה רבה.
כל טוב, שלום. כולם מדברים על המציאות הקשה בבתי החולים, בעיקר במחלקות הפנימיות. המציאות הזו גובה מחיר כבד מאוד, גם כמובן פגיעה בכבודם של מטופלים, גם הדבקות, זיהומים, חלוקת קשב של רופאים וצוותים, אבל מסתבר שישנו גם חשש לפגיעה נוספת. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין עמיקם חרלף, שלום לך.
גם לך.
מומחה לתביעות רשלנות רפואית, ואתה אומר, יש גם פן של טעויות, טעויות בשיקול דעת של רופאים, שיכולות לצוץ בעקבות המציאות הזו.
ללא ספק. המומנט של הזמן משחק כאן תפקיד באופן מוחלט. רק מבחינה סטטיסטית, רק כדי שהדברים יהיו יותר קשים אפילו ממה שאתה אמרת, במדינת ישראל, בין השנים 1910 ל-2017, האוכלוסייה גדלה בכמעט 1,100,000 איש. התוספת לבתי החולים הייתה של 358 מיטות לאגפים הפנימיים. המשמעות של הדברים היא שגם כשבן אדם מגיע עם בעיה לבית חולים, ואף אחד לא מגיע לבית חולים בדרך כלל כשהבעיה לא מציקה מאוד, או שהיא הופכת להיות דחופה, אין מקום איפה לשים אותו, וב' מטבע הדברים שגם הטיפול הרפואי משתהה. עכשיו צריך להבין שני דברים. קודם כל, יש סוגים של פגיעות או מחלות או אירועים שהטיפול צריך להיות ברמה מיידית, כמו למשל תופעות של שבץ, של עוקר בעורק הראשי. במקרים כאלה, הטיפול הרפואי צריך להיות תוך 10 דקות, 15 דקות, זה מה שיכול לקבוע את גורלו לחיים או למוות. התוצאה היא שברגע שאין מיטה לשים את החולה, אי אפשר לטפל בו. עכשיו, יבוא ויגידו, יש בעיה של רפואה דחופה, אפשר לטפל בו במקום. זה לא כך. במקרים קשים, האיש צריך אשפוז ואין איפה לשים אותו. אם אתה נכנס לבית חולים היום, בחלק מבתי החולים, התפוסה, והייתה סטטיסטיקה לאחרונה, התפוסה היא למעלה מ-100%. למעלה מ-100% פירושה של דבר שאתה רואה את המחזה הרגיל של מיטות במעברים ובמסדרון. למה הכוונה? אחת הטענות שיש לנו, או אחת ההערות שיש לנו כעורכי דין, לגבי מצבים כאלה, הילוח הזמנים וכמה זמן ניתן לתת לחולה. אז באותה מיטה, שאחת הטענות שהיו לנו זה שהבדיקות של רופאי קופת חולים לא תמיד יכולות לעמוד בקריטריונים המתאימים בגלל העומס שמוטל עליהם, בבתי החולים זה עוד יותר גרוע. זה יותר גרוע מכיוון שמקצרים את הזמן שאדם מאושפז בבית חולים כדי לפנות מיטות שאין לאוכלוסייה חדשה, והדברים האלה הולכים ומתרבים מטבע הדברים, ובמקרים כאלה הטיפול הרפואי הוא לא מושלם, וזה פתח, אני אומר את זה במרכאות ובצער רב, למרות שמזה אנחנו חיים, לטעויות ולמחדלים שאחר כך מי שנושא בהם זה הפציינט עצמו. נסיבות כאלה לא מסתדרות. עוד הערה אחת יש לי. המצב בבתי החולים במרכז, שהוא האזור כנראה היותר מטופל או היותר עשיר, הוא שכמות המיטות קצת יותר גדולה. ככל שאתה מתרחק ממנו, כמות המיטות פר פציינט או פר תושב או אזרח הולכת וקטנה. זאת אומרת, הסיכונים שלך לזכות בטיפול נכון במקום שהוא מרוחק מתל אביב, אני שם את תל אביב בתור נקודת מרכז, הוא הולך ומתמעט. אנחנו צריכים לזכור עוד דבר אחד. המדובר לא רק במחלקות פנימיות, וגם כשמדובר במחלקות פנימיות, יש לזכור שמחלקות פנימיות מאחדות בתוכן את מרבית המחלקות האחרות, החל מראומטולוגיה, קרדיולוגיה, המטולוגיה, לידה, ריאות, טיפול נמרץ, אנשים שחולים בסרטן או במחלות קשות אחרות, כל המחלקות האלה נכנסים תחת הכותרת מחלקה פנימית. כשבמחלקות הפנימיות אין מיטות, התוצאה הישירה היא אין טיפול עולם. ומכאן ועד למחדל שהאיש נפגע והתיקים מגיעים אלינו כתיקי רשלנות רפואית, הוא קצר מאוד.
זה אומר, אתה מדבר על ממש ברמה של רשלנות, או ברמה של אין מה לעשות, אין לי זמן כרופא להסתכל על כולם, אז אני מקצה רבע מהזמן שראוי, ולכן אני אתאה. זה מדובר בטעויות או ברשלנויות?
ההסבר הזה הוא הסבר שיכול להיות נכון מבחינה עובדתית, הוא לא הסבר שבית המשפט יקבל אותו. מכיוון שבית המשפט לא נכנס לשאלה אם היו מיטות או לא היו מיטות, בית המשפט לא נכנס לשאלה למה האיש טופל רק 10 דקות, כשהמצב שלו חייב טיפול של 20 דקות. השורה האחרונה היא שהמוסד שנועד לתת לו את הטיפול הרפואי הנכון, ויכול לתת לו את הטיפול הרפואי הנכון, לא נתן אותו. באותו רגע עברת מהשלב של טענה כלכלית לטענה של רשלנות רפואית. עכשיו, טעויות זה דבר שהוא קורה. עכשיו, טעויות גם כאן אתה צריך להבחן. יש טעות שהיא טעות, טעות בשיקול דעת נניח. אם זה טעות בשיקול דעת, כי היו למשל שתי אופציות לטפל באיש הזה, והרופא בחר באופציה אחת מהשתיים ששתי מקובלות, וזאת הייתה טעות, על זה אני עוד איך שהוא מבין. אבל האפשרות השנייה של טעות היא בגלל חוסר ידיעה, או בגלל שהעמידו אותו בפוזיציה שאנחנו לא אמצעים. אז אם אתה שואל אותי אם צריך לבוא בטענות גם למדינת ישראל על זה שהיא לא הקצתה, או למשרד הבריאות שלא הקצה מספיק מיטות בידיעה שאין מספיק מיטות, יכול להיות שמישהו צריך לעשות מזה סיפור. וזה דבר הגיוני, אבל זה לא פותר את החיובים שיש לבית החולים לתת טיפול נאות, ואם הוא לא ניתן, הטענה של רשלנות רפואית עומדת וקיימת.
הדבר הזה בעצם, בעצם אנחנו מסתכלים איתך כמה צעדים קדימה, זה אומר שהקריסה במערכת הבריאות בהחלט יכולה להניב גם קריסה במערכת המשפט, כי עכשיו לך תעמיס את כמויות העתיקים שחלקם מוצדקים, חלקם אולי לא מוצדקים, אבל רואים את האווירה הכללית, זה יכול לגרום לקריסה גם במערכת הזו.
אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי לגבי הקריסה במערכת הבריאות, אני, לדעתי, אם לא ייקחו את הדברים קצת יותר ברצינות, אני אומר ברצינות עם מרכאות, כי אלה דברים מאוד רציניים, וישקיעו כספים בפיתוח מערכת שתהלום את התפתחות וגידול האוכלוסייה, אנחנו נגיע לכאוס. ואם אתה שואל אותי מה המצב היום, אז אנחנו אוטוטוטוטוט על סף התהום. עכשיו, מה שקורה בבתי משפט, תראה, את אותו דבר אתה יכול לבוא ולהגיד גם על תאונות דרכים. מכמות תאונות הדרכים במדינת ישראל היא גדולה מאוד, אחוז הנפגעים הוא גדול, מספר הנפגעים הוא גדול, וככל שהאוכלוסייה גדלה, ככה תאונות מתרבות מטבע הדברים, והצורך בבתי החולים הולך וגדל. וכמטבע הדברים, גם שמספר התביעות שמוגש לבית משפט, הוא לא הולך ונהיה קטן יותר. עד כאן, זאת התמונה הנכונה. זה שחסרים אמצעים, זה טענה נכונה. אין לי פתרון בקטע הזה, איך פותרים אותו, חוץ מאשר שמסיטים תקציבים לעניין הזה. על זה אנחנו שומעים כבר הרבה זמן, כל מיני התחייבויות מכל מיני גורמים שונים, ואני לא רוצה להיכנס כאן לעניינים פוליטיים, אבל נכון לרגע זה, מספר המיטות, וזה היה האינדיקציה שנתתי לך, אם בשבע שנים הוסיפו כמות כזאת של מיטות בכמות שנקבתי בתחילת השיחה שלנו, כנגד גידול באוכלוסייה של 1.1 מיליון איש במשך אותה תקופה, אז סליחה, מישהו לא מתפקד נכון, או לא מתפקד היטב?
כן, טוב, וזאת הסוגיה, אפשר לומר, שנמצאת לצערנו בתחתית של התחתית בסוגיות השיח לקראת הבחירות.
זאת ההערה הכי עצובה ששמעתי ממך, וזה נכון,
כן.
אתה מדייק. אנשים לא מתעסקים, נכון שאנחנו נמצאים, ואני שוב, אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו נמצאים במצב ביטחוני כזה וכזה, במצב כלכלי כך וכך, אבל רפואה היא דבר משותף לכולנו, וזה לא משנה לאיזה מפלגה אתה שייך. וכאזרח מדינת ישראל, אתה מצפה שכשיש לך יום שבו אתה תזדקק לרפואה הציבורית, ומרביתנו זקוקים לה באיזשהו שלב של החיים שלנו, אם היא לא ניתנת לך כפי שצריך, סליחה, נכשלנו בעיקר.
עורך הדין עמיקם חרלפ, לתשומת ליבם של מקבלי ההחלטות וגם של האזרחים. תודה רבה.
תודה לך, יום טוב.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לרב חיים דרוקמן, לעורך הדין מרק צל, לפולי ברונשטיין, לעורך הדין יצחק בם, לעורך הדין עמיקם חרלף. לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.